שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
שלום וברכה למאזינים היקרים. בתענית אסתר השנה תשפ"ד, עם ישראל התגלה בתפארתו, כאשר במאות מוקדים בכל רחבי העולם, בתי כנסת, בתי ספר, מתנסים, בתים פרטיים, התאחדו למעלה משני מיליון יהודים עם הקהל הענק שהתרכז בכותל המערבי, ויחד קראו שמע ישראל. שבוע לאחר מכן, שלושה שופטי בגץ התגלו בניתוקם מהתורה, מהיהדות, מהמסורת היהודית, כאשר הוכיחו בורות מוחלטת בצורך הקריטי של עם ישראל בלומדי תורה, בישיבות ובכוללים, ובפסיקה תקדימית הם החליטו לשלול את הפרוטות של התקציבים שמקבלים בישיבות ובכוללים מקופת המדינה. וחשוב להתבונן בדבר מנקודת מבט יהודית, כיצד עלינו להסתכל על הדבר. ראשית, יש לזכור שבכך הם לא הזיקו ללומדי התורה, הישיבות לא יחלשו, הכוללים לא יחלשו, עם ישראל מסר נפש על התורה במשך כל הדורות, גם כשלא היו תקציבי ממשלה. בארצות הברית ובאירופה יש ישיבות שמתפקדות נפלא בלא תקציבי ממשלה. רבי עקיבא למד תורה, גם כשהרומאים גזרו גזרות קשות הרבה יותר מבגץ, ועם ישראל המשיך ללמוד תורה כי יודעים את המשמעות של לימוד התורה, את הצורך הקריטי של כל יהודי ויהודי בלימוד תורה של אותם שנמצאים בישיבות ובכוללים. כי גם אדם שלא לומד תורה בעצמו, אבל מרכזי התורה נותנים אור על כל סביבתם, משמרים את עם ישראל, מגנים על עם ישראל, אלה דברים בסיסיים של כל אדם בעל אמונה יסודית בבורא עולם ובתורת השם, יודע את הדברים האלה. הבעיה כאן שהם הזיקו לכלל עם ישראל. כל עוד לכלל ישראל היה שותפות, אפילו בפרוטות, שותפות דרך המדינה, דרך הממשלה, באותם ישיבות וכוללים היו הרבה יותר זכויות לעם ישראל. וכאשר גזלו מאותם יהודים את הזכות הגדולה להיות שותף על ידי התקציבים המועטים האלה שהיו נותנים לעולם הישיבות והכוללים, הרי הנזק הוא לא ללומדי התורה, אלא דווקא לציבור הלא דתי, לציבור שעדיין לא זכה לשמור תורה ומצוות, ומהם גזלו את הזכות הגדולה הזו של השותפות בלימוד תורה, זכויות שכל כך נצרכות לעם ישראל, ובפרט בעת הזאת. יסוד גדול ביהדות הוא שיש יחסי גומלין בין חומר לרוח, ועלינו תמיד לערוך חשבון נפש, מי שזוכר מיד לאחר ההתפרעות במרכז תל אביב להפריע לתפילת יום הכיפורים בכל נדרה, ושבוע לאחר מכן הפסיקה המבישה של בגץ באיסור לקיים תפילות כהלכה במרחב הציבורי, חרף השם בישראל לצערנו, והגיע הטבח ביום שמחת תורה. אין בידינו לקבוע מסמרות ולדעת מה קשור למה, אבל הרמב״ם כבר כותב שבכל אסון שמגיע על עם ישראל, אם לא עורכים חשבון נפש ובודקים מה עלינו לתקן, אומר הרמב״ם שהרי זו מידת אכזריות, אם אומרים שזה מקרה ומקרה, אבל כשאנחנו מתעוררים ואומרים שאנחנו מבינים ויודעים שיש לנו מה לתקן, אז לא צריך יותר עיבוי רמזים, כי אנחנו מבינים ומשתדלים ומפנימים ולוקחים, ומשתדלים כל יהודי ויהודייה לתקן את מעשה ואת דרכיו, לחזק את סביבתו, להגיע למקום רוחני כמה שיותר גבוה, ומתוך כך להרבות זכויות בעם ישראל. וכלפי אותם ששללו את אותם תקציבים, הרי אם היו כנים ואמיתיים, כמה ישנם משתמטים אמיתיים מתל אביב וסביבתה, לפי מה שהם פרסמו בנתונים שלהם, כמה שם לא רוצים להתגייס, ואחר כך נכנסים לאוניברסיטה ולומדים לימודים שונים, לא תמיד לימודים שיש בהם תרומה ממשית. כשסטודנט לומד על מה שקרה בתקופת הרומאים שם ברומא, או איזה לבוש לבשו בתקופות מסוימות, או ארכיאולוגיה ביזנטית וכדומה, מה התרומה שיש בזה לעם ישראל? וכמה המדינה מתקצבת את אותם סטודנטים שלא שירתו בצבא? ובכל זאת, כשלומדים דבר שאין בו שום תרומה, אבל קוראים לזה שיש בזה דבר חוכמה, אז הם לומדים היסטוריה מסוימת, מבינים שיש אנשים שמשקיעים בהם בסכומים כאלה. וכשעם ישראל בעולם הישיבות כל כך זקוק לתורה, לשמירה, להגנה של עם ישראל, מה עם כל אותם עיתונאים או אותם שנמצאים בלהקות הצבאיות, עיתונאים בגלי צהל, בעיתון במחנה, כגון אחד מראשי השמאל של היום שמדבר נגד בחור הישיבות, בעוד שהוא עצמו היה בסך הכל כתב בעיתון במחנה, אבל שם מהם מתעלמים לחלוטין. ברור שכל המגמה היא לעקור מעם ישראל, חס ושלום, את התורה, את המצוות, להביא את העולם החרדי למקום שהוא יפסיק להמשיך ולהעביר את הלפיד של מקבלי ומוסרי התורה מאז משה רבנו ומעמד הר סיני ועד היום. אבל אין ספק שהדברים לא יצליחו בידם. עם ישראל עבר גזרות הרבה יותר קשות, עם ישראל עבר סבל ועינויים, ועדיין מאב לבן, מרב לתלמיד, התורה הוא עברה, וכך היא תמשיך. מה שראוי רק לעורר את עצמנו לעת הזאת, להתבונן בזכות הגדולה שיש כעת לכל יהודי, לכל יהודייה, ליזום. יש כבר יוזמות של אנשים שונים שמקימים קרנות, ויש מי שיש ישיבה ליד ביתו, כולל ליד ביתו, ובידו להחזיק בחור ישיבה, להחזיק אברך, ולהקדיש שהזכויות האלה יעמדו כמובן גם לו, אבל גם לכלל ישראל, לכל אותם שעד היום היו שותפים בהחזקת עולם התורה, וכעת עם השלושה האלה שנמצאים שם בבגץ שגזרו את הגזרה שלהם, שללו את הזכות מהיהודים היקרים בעם ישראל להיות שותפים בלימוד התורה. יש את הפסוק המפורסם, שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך, וחז"ל אומרים במדרש בראשית רבה, פרשה עין ב', אמר רבי לוי, בואו ראה מה יפה הייתה סרסורתן של דודאים לפני מי שאמר והיה העולם, שעל ידי הדודאים עמדו שני שבטים גדולים בישראל, יששכר וזבולון. יששכר יושב ועוסק בתורה, וזבולון יוצא בימים, כלומר מפליג בים, הוא בא ונותן לתוך פיו של יששכר והתורה רבה בישראל. בהמשך כותב המדרש, 200 ראשי סנהדראות היה יששכר מעמיד, וכל אחיהם מסכימים הלכה על פיהם, והוא משיב להם הלכה כהלכה למשה מסיני, כלומר כל השאלות שהיו בעניינים תורניים ורוחניים, היו שואלים ושבט יששכר משיב להם הלכות ברורות כמו הלכה למשה מסיני. וכל השבח הזה מניין היה לו ליששכר, אומר המדרש, משל זבולון, שהיה עוסק בפרקמתיה שלו, ומאכיל את יששכר שהיה בן תורה. הדאוד הכתיב זבולון לחוף ימים משכון. וכשבא משה לברך את השבטים, הקדים ברכת זבולון לברכת יששכר. שמח זבולון בצאתך, ויששכר באהליך. שמח זבולון בצאתך, ממה שיששכר באהליך. פשט הדברים כאן, שמח זבולון בצאתך, הכוונה בצאתך למסחר, כי יש את יששכר באהליך שאתה שותף איתו. ואתה מחזיק בתורה. יש גם זוהר מעניין בפרשת בעלותך שמסביר זמח זבולון בצאתך כשאתה יוצא לקרב. אתה יוצא למלחמה, תשמח. אנשים לא שמחים כשהם יוצאים לקרב. אבל כאן הוא אומר סמח זבולון בצאתך, למה? כי יששכר באהליך. ואז אתה יודע שאתה מוגן, שאתה שמור. מעין המדרש הזה יש בגמרא במסכת סוטה, בעניין שמעון אחי עזריה ורבי יוחנן ודווה נסיעה. שם הגמרא אומרת שהיה אחד עוסק בתורה והשני מפרנס אותו, וזכותם הייתה גדולה ועצומה. כך אומרת הגמרא על הפסוק בשיר השירים, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. על מי זה נאמר? אמר אולי לא כשמעון אחי עזריה, ולא כרבי יוחנן דווה נסיעה, אלא כהילל ושבנה. דקייתר רב דימי אמר, הלל ושבנה אחי היו, כלומר הלל הזקן, שהיה עני מרוד ואחר כך נעשה נשיא ישראל, ובשבנה היו אחים. הלל עסק בתורה, שבנה עבד עסקה. אבל הוא לא היה מפרנס אותו. לא כמו שמעון אחי עזריה, ולא כמו רבי יוחנן, שדבי נשיאה היו מפרנסים אותו. אלא שבנה הזניח את אחיו בזמן שהוא עסק בתורה. לסוף, כשהלל עלה לגדולה ונעשה נשיא ישראל, פתאום שבנה קלט, אחי תלמיד חכם, אמר לתא נערו ונפלוג, בוא נערב את שלי ואת שלך, את התורה שלך, את המסחר שלי, ונחלק בינינו. יצאה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. כלומר, עכשיו אתה נזכר כשהוא נעשה נשיא ישראל לאחר מעשה, שם רשי כותב את המילים הבאות, שמעון אחי עזריה, תנה הוא במשנה כמיתה דזבחים. במשנה הראשונה, מסכת זבחים, מוזכר שם שמעון אחי עזריה. למה הוא נקרא אחי עזריה? תמיד מדברים על פלוני בן פלוני, על שם האבא, למה כאן נקרא על שם אחיו? ולמד תורה על ידי אחיו שהיה עוסק בפרקי מתיה כדי שיחלוק בזכות לימודו של שמעון. רצה את הזכות הזאת, שיהיה לו חלק. לכך הוא נקרא על שם עזריה אחיו. וכן רבי יוחנן למד על ידי הנשיא שהיה מפרנסו. כלומר, רואים כאן יסוד גדול שיש ביד האדם לתמוך בלומד תורה ולהיות חלק מתורתו. על פי הדברים האלה, על פי המדרש והגמרא, הטור בהלכות תלמוד תורה יורד דעה סימן רש ממבב כותב, כל אחד מישראל חייב בתלמוד תורה, וכאן הוא מפרט כלשון הרמב״ם, בן עשיר, בן עני וכו'. ומי שאי אפשר לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד, כלומר הוא בגיל שכבר הוא לא יכול עכשיו להתחיל, או מפני תרדות הזמן. יש לו פרנסה, עבודה, משפחה, יש לו עניינים שהוא לא יכול להגיע ללימוד תורה, יספיק לאחרים הלומדים ותחשב לו כאילו הוא לומד בעצמו. כמו שדרשו חכמים בפסוק, סמך זבולון בצאתך ויששכר באהליך. אלה הדברים של הטור בהלכות תלמוד תורה. שם בבית יוסף מביא את דברי רבנו ירוחם שכותב, העוסק בתורה קודם שיעסוק, יכול להתנות שיעסוק חברו בסחורה, ויטול חלק מלימודו כמו יששכר וזבולון. אבל אחר שעשה כבר ונותן לו חלק בשביל ממון, אינו כלום. כדכתיב אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה וכו'. יש הבדל, אומר רבנו ירוחם, בין לפני לבין אחרי. ובאמת בשולחן ערוך שם פסק במילים הבאות, ביורה דעה סימן רש ממבב סעיף א', כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עשיר, בין עני, ומי שאי אפשר לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד ומפני התרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים. והרמה ישלים את המשך לשון הטור, ותחשב לו כאילו לומד בעצמו. פה יש לדון למה בשולחן ערוך עצר כאן ולא המשיך את המילים האלה. יש תשובה הלכתית שבה הרחנו לברר את דברי השולחן ערוך, את שיטת השולחן ערוך, שיטת הרמה. השח, שם יש לו שיטה מיוחדת בעניין הזה. אבל על כל פנים רואים את הזכות הגדולה של כל יהודי ויהודייה שניתן את האפשרות להיות שותף בלימוד תורה. וכל אדם צריך לשאול את עצמו, האם יש לי חלק בלימוד תורה? אמנם גם מי שתומך בלומדי תורה, חשוב שיקדיש זמן ללמוד בעצמו, מדי יום ביומו, שידע הלכות, ידע גמרא, ידע יסודות, בלי הלכות איך הוא ידע לקיים את המצוות. אבל כאשר הוא מחזיק בידם של לומדי תורה, השותפות הזו מרימה אותו למקום כל כך גבוה, כל כך מרומם. אמנם יש דעות שההסכם של יששכר וזבולון הוא כשהם חולקים חצי חצי, חצי בהכנסות של הזבולון וחצי בתורה של היששכר. ויש דעות שכל תמיכה שאדם תומך, יש בו את השותפות של מה שהוא עושה. אבל בכל מקרה כולם מודים שעצם ההחזקה בתורה, גם אם זה לא ברמה של שותפות של יששכר וזבולון, עצם ההחזקה בלימוד תורה, אחת המצוות הגדולות שבתורה, שעל זה כתוב בגמרא, שכל הנביאים התנבאו, כל הדברים הגדולים, על העתיד לבוא, על כל שפע הטוב, על אדם שהוא מהנה את התלמיד חכם מנכסיו, שהוא מסייע לו שיעסוק בתורה, כמה מעלות יש לאותו אדם שזוכה להיות מחזיק בתורה. התורה עצמה, יש גמרא שאומרת על הפסוק, כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. אומרת הגמרא שם, הרי ארץ רפאים זה ארץ של מתים, וארץ רפאים תפיל, כלומר הפסוק הזה מדבר על תחיית המתים, שבזכות מה יקומו לתחיית המתים, על ידי מה? כי טל אורות תליך. הטל של האור של התורה, זה הטל שגורם לתחיית המתים. אומרת הגמרא, מי שיש בו את הטל של התורה, מי שעסק בתורה, יקום לתחיית המתים. כלומר, גם אם הוא לא מושלם בכל המצוות, אבל סך הכל מאמין בבורא עולם, מאמין בתנך, ויש בו שמירת מצוות, בן אדם טוב, הולך בדרך טובה. יש עבירות מסוימות שכתוב שעליהם לא קם לתחיית המתים, כמו מלווה בריבית, או אדם שלא האמין בתחיית המתים, אז לא ראוי שיקום, כי אם הוא לא מאמין, לא מגיע לו. אבל בסך הכל, יהודים אמורים לקום בתחיית המתים. אבל יש לכך תנאי, אומרת הגמרא, רק אם יש בו טל של תורה, קם לתחיית המתים. אומרת הגמרא שהחכם השני ששמע את זה היה בצער, אמר ומה עם כל אותם שהם לא לומדים תורה, לא יקומו? אמר לו, יש תקנה לדבר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. כשאדם מחזיק בתורה, יש לו אור של תורה שנכנס בתוכו ומאיר אותו. אז נכון שהוא לא במדרגה של אותו אדם שעוסק בתורה בימים, בלילות, של בחור ישיבה, של כולל, הוא לא בדרגה הזו, אבל עצם זה שהוא מחזיק בתורה, האור שבתורה מגיע גם אליו, והוא זוכה לקום לתחיית המתים. כמה מעלות יש לאדם שתופס יוזמה, כל אדם צריך לראות עם עצמו, בפרט בתקופה הזו שכפי שציינו, הזכויות של עם ישראל שהיו כל כך נפלאות וטובות, אפילו שהיה מדובר בפרוטות שהממשלה תמכה בישיבות, בכוללים, כעת כשבגץ גזר את הגזרה שלו, והרי ברור שמדובר רק מתוך בורות, מתוך חוסר הבנה, דבר מוזר שאנשים שלא מבינים בכלל מה זה תורה, לא למדו תורה, והם יודעים להביע דעה, זה התחום היחיד בעולם שככל שאנשים פחות מבינים בו, מדברים עליו יותר. הרי כל מומחה לרפואת לב, אם ישאלו אותו על תחום רפואי של מחלת עיניים למשל, שהוא לא למד ולא בקי, הוא יאמר, זה לא התחום שלי. תשאלו, אני לא יכול לתת ניחושים. וכך בכל עניין, בעריכת דין, שואלים אדם שהוא לא עסק בתחום, התשובה שלו, לא למדתי, אני לא יודע. אבל בתורה כולם חושבים שהם יודעים מה המשמעות של תורה, מה פשר התורה. פעם פתחו גמרא, פעם למדו, פעם הבינו את דברי חכמי המקובלים, מה המשמעות של לימוד תורה. אפילו מחקרים שנעשו, מה היה הצורה של עם ישראל בלי תורה, מה שימר את עם ישראל במשך כל הדורות, מה יהיה בלי ישיבות וכוללים. שוב, כמובן שהישיבות והכוללים לא ייסגרו עם כל הגזרות שינסו, הפרוטות שלקחו, אבל אנחנו לעצמנו צריכים לחוס ולרחם על הזכויות של כלל ישראל. וכשכל אדם שבידו לגשת או לאחד הקרנות שהוקמו למען עולם הישיבות, או לפנות בעצמו לכולל שליד ביתו, לישיבה שליד הבית, ולומר, אני רוצה להחזיק בחור על חשבוני, אברך על חשבוני, אם יכול במלואו, מצוין, לא יכול במלואו, ישאל, כמה בעולם הישיבות היו מקבלים תקציב על אברך מהממשלה? אני רוצה לתת את הסכום הזה, להיות שותף בדבר הגדול. אלה יוזמות שברוך השם כבר נעשו גם בארץ, גם בעולם, למען עולם הישיבות, אבל חשוב שנחזק את עצמנו, מי שידו מגעת, להיות שותף במעלה הגדולה הזו. ובפרט כשמגיעים לרמה של הסכם של יששכר וזבולון, של אסמך זבולון בצאתך ויששכר באהליך, הזכרנו שיש דעות בפוסקים לגבי צורת החלוקה של ההכנסות, צורת החלוקה של הלימוד תורה. יש אמנם דיון גדול שכדאי גם להעלות אותו, ובוא נסיים. האם כאשר יש הסכם יששכר וזבולון, והיששכר עוסק בתורה, הזבולון עוסק במסחר, ויש הסכם שמתחלקים, מה קורה עם השכר לימוד תורה? האם השכר לימוד תורה של יששכר הופך להיות חצי ליששכר, חצי לזבולון, או שכל אחד מהם מקבל שכר מלא? מדברי השח משמע שמתחלקים, כמו כל רווח שמרוויחים בכסף גשמי, כך גם בעניין רוחני. חצי מהשכר לימוד תורה של הלומד הולך לעובד, למי שמפרנס אותו. אבל מרן הרב עובדיה יוסף ביביע עומר מביא חבל של פוסקים שכותבים לא כך, שדעתם היא שאומנם יש כאן חלוקה של הסכם משכר וזבולון, אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו נותן לכל אחד שכר מלא. ההפלאה כותב שזה כמו שמדליקים נר מנר. לא נחסר כלום מהנר הראשון כאשר הדליקו נר נוסף, אלא השלהבת הזו הפכה להיות שתי שלהבות. כך השכר הרוחני הוא בעצם מכפיל את עצמו. הוא כותב שם וכי לוקחים ממישהו שאין לו, זה מבורא עולם. יש לו שפע גדול ויכול בחסדו לתת ללא גבולות. כך גם כותב האור החיים הקדוש, וכך מביא שם מרן הרב עובדיה יוסף עוד פוסקים שכך ציינו, שבעצם השכר מתחלק. יש לו גם בבירורו למגילת רות, בחזון עובדיה יום טוב, גם שם על הפסוק, ותהי משכורתך שלמה מעם השם. הוא מסביר מה פירוש תהי משכורתך שלמה, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן שכר שלם, אלא אמר לבועז, אמנם אני עכשיו מסייע לך ותומך בך בתבועה, בחיטים שאני נותן לך, אבל אל תחששי שזה יגרע מהשכר שאת אמורה לקבל על כל המסירות נפש שלך להצטרף לתורה, לבוא לעם ישראל, אלא תדעי שתהיה משכורתך שלמה, כי הקדוש ברוך הוא נותן שכר שלם לשני הצדדים, והוא לא גורע ממך את החלק שלך על מה שבאת לכאן. וכך בהליכות עולם, בעוד מקומות מרחיב בנושאים האלה. לכן, החלש יאמר גיבור אני בפרט לעת הזאת, גם לעסוק בתורה בעצמנו, גם לחזק את עולם התורה ועולם הישיבות, כל אחד כפי כוחו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל בחסד ורחמים, ויתקיים בנו השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ונזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.